אחד המקורות המרכזיים לעבודת השם שלנו זה עולם המנהג. מנהג מהווה ביטוי לרחשי ליבנו, לתפיסות עולמנו, בעיקר לצורך הפנימי שלנו להתבטא ולבוא לפני השם במעשים, בתחושות, בחוויות. זה עולם עשיר שמחווה אותו כל צעד ושל, בעיקר מסביב למועדות, תפילה. ככל שאדם עומד לפני השם, ככל שהמפגש ישיר יותר, כך עולם המנהג עשיר, מגוון ומדריך את דרכנו. מעטים המנהגים שהתחדשו בתקופה האחרונה, באיזשהו מקום המנהג מחבר אותנו בעיקר לעבר, אין הרבה מנהגים שהתחדשו בדורות הסמוכים אלינו. אחד המנהגים שחודש לאחרונה, קריאת שיר השירים בליל כ"ח אייר. כל כך אנחנו מרגישים צורך לבטא את משמעות היום, כל כך יש איזשהו רצון לבוא איזשהו ביטוי דתי, שבו המנהג כאילו נבע ממעמקי התודעה הדתית הקולקטיבית שלנו, ומנהג יפה חודש לקרוא בליל כ"ח אייר את שיר השירים. זה קצת להתעכב במשמעות העניין ואיך הוא מתקשר לעיצומו של יום. והאמת שזו בחירה מוצלחת ביותר, היא בחירה שמבטאת במידה רבה את חוויותינו ואת התחושות שאמורות להיות לנו בלילה כזה. מה עניינו של שיר השירים? עניינו בעצם המפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא בא, דופק על הדלת, מבקש מכנסת ישראל שתתגלה אליו, והוא מתגלה אליה. רש"י בפירושו לשיר השירים מסב את כל עניין המגילה כלפי יציאת מצרים וכלפי הדרמה ההיסטורית של יציאת מצרים, וקצת המשך לאחר מכן. ואם נתבונן ביציאת מצרים, נראה קווים מקבילים ליום ירושלים ומציאות חיינו בדור שניים האחרונים. אוקיי, תודה. יציאת מצרים, עם ישראל היה זקוק בעצם לצאת מהשעבוד, לצאת מהגלות, לצאת מהבעיות שהיו שם. עם ישראל היה מצרים, עם ישראל נאלץ לצאת מעול השעבוד. הפסוקים מתארים את הקושי ואת הלחץ ואת הדחק. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים וינחו בעצם לעבודה ויזעקו ותעל שעבתם אלוקים מן העבודה וישמע אלוקים את נעקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב ואלו כבני ישראל ועד אלוקים. מה שהם היו צריכים בעצם שיפסיק השעבוד, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם. ממה יגאל אותם? מהקושי, מהמוות, מהמכות, מהייסורים, מהעינויים. וככה נאמר בתחילת ארבע שנות של גאולה, לכן אמור לבני ישראל אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם. מה שצריך זה לצאת מסבלות מצרים ולהצלה והצלתי אתכם מעבודתם. זה היה בעצם המינימום שכל הזעקות, כל הנעקות עלו כלפי מעלה. אבל ארבע שעות של גאולה אינם מסתיימות בכך. מתוך אותה הצלה, מתוך אותה הצעה, ולקחתי אתכם לי לעם. מעל ומעבר להצלה, יהיה לאחר מכן בחירה, יהיה מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וכך אכן היה, ישראל יצאו ממצרים, לא רק שהשבות פסק, אלא שהקדוש ברוך הוא בא ולקח אותם לעם, ולאחר מכן קרא להם את הים, והתגלה מעמד הר סיני, והיינו, הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בהפסקת השעבוד, אלא הוא הביא לידי גילוי שכינה, לידי מפגש בין האדם לבין המקום. ממה שהתחיל כצורך להציל פיזית את הסבל, הפך להיות בהמשך לא רק הצלה, הפך להיות מפגש וגילוי שכינה. וכמובן שיכולו לצאת ממצרים להשיג את השעבוד מבלי כל המעמד המרהיב של קריאת הים. יוכלו לצאת למדבר, להיעלם לפה באמצע הלילה, ולא היה צורך בכך לקרוא את הים. אפשר לומר שקריאת ים סוף היא בעצם פעולה מכוונת, מודרכת. הקדוש ברוך הוא אומר בתחילת פרשת בשלח, דבר בני ישראל וישוב יחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בית צפון החירות יחנו על הים. ואמר פה לבני ישראל, דהיינו הקדוש ברוך הוא בעצם בכוונה עושה ביום, או הוא מדורג לכך שישראל יהיו במקום שפה ירדוף אחריהם. למה? על מנת שידעו מצרים כי אני השם, ולא רק מצרים אלא גם על מנת שעם ישראל, תודה, על מנת שעם ישראל יוכל להגיע ולפגוש את הקדוש ברוך הוא במעמד שראתה שפחה על הים משלו ראי חזקל בן בוזי. זו הייתה המטרה של מצרים, שקריאת ים סוף יותר נכון. וכך במידה רבה מה שקרה בליל יום ירושלים, היה עם ישראל היה במצב של איום מצד צבאות ערב. מה שכ"ח אייר התחיל, לא הייתה שיבה להר הבית ולא שיבה לחברון ולא לשכם ולא לבית לחם. זה התחיל בתור איום של סכנה מוחשית ומיידית, שמי שהיה פה בארץ באותה תקופה חש שבכל דור ודור עומדים עלינו וחלותינו. 22 שנה לחסים השואה, כאשר בין צבאות ערב ומאיימים באיום מוחשי ומשמעותי להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, לזרוק אותם לים, לגרש אותם מן הארץ, כאשר התחננו מחוץ לארץ, כפי שעמיתי תמיד מספר, שלפחות הילדים יפנו מן הארץ, שכמו שפנו את ידי כפר עציון ותש"ח, שיפנו את כל ידי ארץ ישראל, שפשוט ישלחו את הילדים לחו"ל, שלכל הפחות תהיה פליטה. כאשר הייתה תחושה שעשיו בא, אם יבוא עשיו האחד ויקרו, וים אחרי שעה לפליטה, בתחושה של סכנה ואיום אמיתי, היה כמובן ניתן לדאוג לכך שהסכנה תיעלם, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל מאיומם של המצרים ושל הירדנים ושל הסורים, ובמקום זה היה ניצחון ונס שלא רק גרם לכך שלא יהיה יום ביטחוני, ולא רק נתן עומק אסטרטגי, ולא רק נתן לעם ישראל את התחושה ואת החוויה של אין, אנחנו בסכנה יותר, וגם על זה היה תלומה הלל כמובן. הגמרא בפסחים מדברת על כך, נביאים, בכל כל פרק ופרק רצועה שלא תבואו, נביאים שבהם עמדו על כך ותקנו הלל, כשנגלים אומרים הלל, כל פעם שסכנה מוחשית אומרים הלל, כמו שהיה במצרים, כמו שהיה בפורים בזמנו, לולי עבודה שבחוץ לארץ, כך גם היה איתנו מהלל, על עצם נס ההצלה. לו רק המצרים יומדים עלינו חלותינו, לו רק הסורים היו תוקפים אותנו, לו רק הירדנים היו נעמדים במקומות, ולא היינו מגיעים לירושלים, ולא מגיעים ליהודה ושומרון, היה שם דיינו, והיה שם הלל, בכל עוז ובכל תעצומות. היה ניתן מהלל על עצם נס ההצלה, ועל כל מה שקרה אז. אבל בחסדי שמיים, כמו שקרה במצרים, קרה גם כאן, הנס או המלחמה והצלה מונפה לחוויה אחרת לחלוטין. לא לחוויה רק של הצלה, אלא לגילוי שכינה. לתחושה שנקרו אבות השמיים, שהמסך של השמיים נקרא, שקדוש ברוך הוא חייך לעם ישראל ממרום, תחושה של קרבה, של אהבה, של אינטימיות, תחושה שלא רק הצלתי, אלא גם לקחתי, ולא רק לקחתי, אלא גם שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כלפי נשרים, ובעצם מתגלה בפנינו. ובמידה רבה, היום הפך אם כן להיות לא רק יום של זכר ההצלה, אלא הפך להיות משהו במעבר לכך. ואני אחזור עכשיו לאותו מודל שם במצרים. כפי שאמרתי קודם, ניתן לגאול את ישראל ממצרים, ניתן היה לדאוג לכך שיצאו ממצרים גם מבלי כל מה שקרה אחר כך, וכאמור קרה ביותר מזה. אבל גם מצרים מתרחש בעצם משני שלבים. בסופו של דבר, אנחנו חוגגים את ליל הסדר, מציינים את 15 בניסן כלב ההודעה, ושבי של פסח, יום קריעת ים סוף, הפך להיות יום יותר מינורי. אמנם אנחנו חוגגים את קריעת הים, אבל ליל הסדר, כל מצוות היום, עיקר עניינו של חג הפסח, הוא כמובן ב-15, ולא בכף א'. הבדל גדול של הימים הללו. ישראל, ביום הראשון, יוצאים בעצם היום הזה, על צבאותם ארץ מצרים, אבל עדיין מרחבת עליהם סכנה במשך 7 ימים. עד שהם הולכים, הם מתחילים מסוף המדבר, והתורה מספרת, ואם שחבור את העם, וירדפו ויחזק השם ידי פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, וירדפו מצרים אחריהם, והשיג אותם חולים על הים, כל סוס, רכב פרעה פרשה וחילו, ופרעה הקריב, וכן הלאה. יש עדיין תחושה של סכנה, ישראל מרגישים שחצי גאולה, יצאו מהסכנה, יצאו מהסבל, ועדיין בסכנה. אמנם הם כבר עם, והקדוש ברוך הוא גאל אותם, לקח אותם לעם, אבל עדיין הסוף פסוק, עדיין המצרים מאיימים עליהם, עדיין עודפים אחריהם, עדיין ישנה תחושה של סכנה מוחשית. מה הושג בלית הדבר? הושג היציאה עצמה ממצרים כמובן, והושג דבר נוסף ביותר בסיסי. כריתת הברית, שבאמצעות קורבן הפסח, באמצעות הדם על המשקה ועל המזוזות, הקרבת הקורבן יצר ברית בעם ישראל הקדוש ברוך הוא, והברית הזאת כמובן, לקחת אתכם לי לעם, יסוד בסיסי, במה שאנחנו מציינים את קדושת היום, בעיצומו של יום בליל הסדר. אבל הברית עדיין לא סיכת הסכנה. סכנה המשיכה לרחף, אמנם הם כבר עצמאיים, אמנם הם כבר לא תחת סביבות מצרים, אבל מצרים ממשיך לדוף אחריהם, ממשיך לסכן אותם, ממשיך לאיים עליהם. וזה במידה רבה מה שקרה לנו בדור האחרון. יום העצמאות, היער, הקמת המדינה, אירוע כמובן ראשון בחשיבותו, שבו לא רק ישראל יצאו מסבלות האומות, הפכו להיות עם עצמאי מבחינה מדינית, אלא במידה לא מבוטלת, משמעות יום העצמאות, היא כריתת ברית מחודשת, בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, החזרה לארץ, ההיאחזות בה, מתחילת המאה ה-20, וביתר שאת אחר השואה, החזרה לארץ וההיאחזות בה, הפכו להיות חידוש ברית, הפכו להיות כריתת ברית מחודשת ביניהם בין הקדוש ברוך הוא, ובזה במידה רבה חשיבות היום. אז כמו שישראל יצאו ממצרים הפכו את עצמאים, כך גם בתשנחת עם ישראל הפך להיות עצמאי, הפך להיות עם משל עצמו, וכמו כן הזיקה שמי הקדוש ברוך הוא עם ישראל הלך והתחדש, הלך והתחזק. אבל עדיין עם הסכנה לא מבוטלת על מדינה קטנה במצוקות כלכליות, מציאות ביטחונית לא פשוטה, תחושה שכאמור אויבים מקיפים אותה מסביב, עם גבולות פגיעים, חלשים, ותחושה שאומנם אנחנו עצמאיים, והנה מצרים רודף אחריהם, ממשיך להתקיים. והתחושה שמצרים רודף, וגם חלק כלכלית מאוד לא פשוט וקשה, ממשיכה לבות את ישראל במשך אותם 19 שנה. וכמובן סיור בשבות המתנה שלפני המלחמה, והתחושה שהנה מצרים הקריב, 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 וכמו אז קיימת סכנה מוחשית ומשמעותית על ישראל באותה תקופה. וכאן במצרים, מה קרה במשביעי? קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, סילקה אחת ולתמיד הסכנה, אין כבר עבדי פרו, אין כבר מה לחזק את עבדי פרו, פרו איננו, לא נשאר במד אחד. קריאת ים סוף, מכה בפטיש מבחינת הסרת הסכנה וגרימת תחושה על עם ישראל, שזהו, העסק נגמר, כבר לא מאוימים, אפשר להרגיש בנחת ובשגרה, ויתחיל לעבוד, יפעול בתוך העם. וזה מה שקרה בעצם בתשכ"ז. הסכנה, תחושת הפגיעות, שהכל תלוי כחוט השערה, במידה רבה, זה נעלם, אותם שישה ימים מופלאים, כאשר מצד אחד, עומק אסטרטגי ניתן עם ישראל, כאשר המצרים נסו על נפשם כמו בשעתו במצרים על הים, חיל פרעה נעלם, הושמד, מוסס, לא נשאר במד אחד, וכנ"ל גם כן ברמת הגולן, תחושה של האיום מלמעלה, הוסר אחת ולתמיד, כנ"ל גם בירושלים, שבטווח של נקל, היה ניתן לצלוב ביהודים שהיו אז, כל זה הוסר כבמצרים. הנה קצת הפסוקים. שמוע מי מיוגזון, חיל אחז ושל פלשת, אז דיבלו אלפי אדום, אלי מואב וחזי מורעד, נמוגו כל יושבי חנן, המוצג מעצמה אזורית, סילק מעלינו בחסדי השם, את תחושת הסכנה והאיום והפגיעות שולך לכנו עד אז. אבל כמו במצרים על הים, לא זה לב החשיבות. לב החשיבות התחושה שראתה שפחה על הים את גילוי השכינה, תנסה אותה, שראתה שפחה על הים את אותה כמו קריאת המסך, את התחושה שלא רק האמינו בהשם כי ראו את הקדוש ברוך הוא, כי עין בעין יראו, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה על הים. חז"ל משווים את ההתגלות על הים למעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא ירד על האדמות ונגלה אלינו כאדם מחייך, כישות מחייכת. כך גם התחושה הייתה מלחמת ששת הימים. נזכרתי בו בשם עברו, הייתי ילד צעיר, לא מבין באסטרטגיה, לא מבין באיומים, יודע רק דבר אחד, תחושה של ימים מופלאים, שאותה תמונה שיש לי ילד שבלי שבועות הרקיע נקרא, כך הרגשתי פה ילד בן שש בשעתו, שיפתחו השמיים ומרגישים מראות אלוקים, מרגישים את הקרבה שבאותו חסד מופלא. זה בעצם הייתה התחושה, וזה יותר מכל דבר אחרי חשיבות, שמלחמת ששת הימים הייתה כמולו הקצלה, וחשוב להדגיש את זה היום, אנחנו רוצים לחשוב, יום ירושלים, לתת נסות מלומדות על ירושלים, צריך לדבר על כל מיני עקרונות ומהלכים על קדושת העיר, בראש ובראשונה הייתה זו סילוק הסכנה והצלה מידי צרים ואויבים. אבל יש דרך לסלק ויש דרך לסלק. כשמסכים סכנה בדרך של התגלות, בדרך שמכך עם ילד קטן מאוים על ידי הבריון השכונתי, האבא יכול לדאוג לשלוח איזשהו כוח שיסלק את הבריון. אבל אם האבא איננו מתקשר למשטרה ושולח ניידת, או איננו דואג שמישהו יעבור שם ויסלק את הבריון, אלא האבא בא בעצמו ובא לילד ומסלק את הבריון, מה שקשור לילד לא רק זה סילוק האיום מאותו בריון שרוצה להחטיף לו, אלא זה העובדה שאבא פתאום נמצא לידו, יש לו רגעי חסד עם אבא שלו, שפתאום מרגיש כמה אבא קרוב אליו, כמה הוא אוהב אותו, והוא יכול אותם רגעים לפנות ולהרגיש את קרבת האב האוהב. כך היינו מתפשיך אבזיים. וזה בעצם הסיבה ששיר השירים כל כך מתאים ללילה הזה, כי בסופו של דבר שיר השירים מספר לא על אבא, יותר על דוד ורעיה, אבל זה סיפור של מפגש. ומפגש שמתרחש אחרי אבל לא פשוט, אבל מפגש שמתרחש ואחרי גישושים וידיעה שיש שם הוא קיים, פתאום המפגש הבלתי אמצעי, תחושת המיידיות, זה אירוע שאחד לדור, שמרגישים כל כך את המיידיות ואת הקרבה, וזה מה ששיר השירים מספר לנו. ולכן אנחנו קוראים את זה הערב, כי אם אנחנו בקיומו של רש"י, ששיר השירים מדבר, התגלות היסטורית, זה במידה רבה מה שחשנו אז. והתחושה הזאת היא זו שמצדיקה את קריאת המגילה. אבל קריאת ים סוף זה לא סוף הסיפור. פרשת בשלח ממשיכה. מיד אחר קריאת הים, ויעשה משה ישראל מים סוף, ויצאו במדבר שוב, ויחו שלוש במדבר, ונוצאו מים, ודרג פה קצת, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בניו תעשה, ואזנת למצוותיו, ושמעת כוכב, כל המחלס למצרים נושאים אליך, כי אני השם רופאיך, וכולי, ואז יש לנו את כל הבעיות שמתרחשות, והמשך פרשת בשלח, פרשת בשלח היא פרשה מרוממת, מלאה שמחה ועוז ותעצומות. בחצי הראשון, בחצי השני, הולכים מתלונה לתלונה, מבעיה לבעיה, והעסק נהיה הרבה יותר מסובך. וכך מידה רבה קרה גם לנו. אותם שראשונו גיש אופוריה, גם אופוריה דתית. גיש אופוריה של קרבה, של התקרבות, שהתחבות חזרה לברית אבות, התחבות חזרה לארץ אבות, תחושה של חזרנו למקורותינו, ולא מקרה שדווקא משוררת חילונית היטיב אל האבי הזאת בשפה העשירה ביותר, ומעורר את אסוציאציות ורגשות בדרך הטובה ביותר. אבל עם השנים ההליכה במדבר, ההליכה משותפת אל מול אתגרים שצצו ועלו, הפך את עסק פשוט יותר. על הים, כולם ראו את ביזת הים, כולם ראו את היופי, כולם ראו, והיו בבית שדה גדולה של יוסף מצרים, והיו את השם, והאמינו בהשם, משה עבדו. כשנוצא אמת לשפת הים, אתה פשוט מאמין וזהו. ואתה אומר, מי כמוך בלי השם, מי כמוך דבר קודש. אבל כשאתה חוזר לשגרה, וחוזר למהלך חייך, וצריך להגיע לגבש אומה, אחרי כל כך הרבה ניסיון במצרים, העסק הופך להיות הרבה יותר מורכב והרבה יותר בעיותי. וכך כמו קרה גם לנו. לא אחרו ימים, התחילו ויכוחים ומחלוקות, וכבר התחילו את רושם האירוע טושטש, והתחושה שבחד ששת הימים איננה בהכרח איזו ברכה ענקית, אלא ברכה שיש בחובה אתגרים, אתגרים ומשימות, אבל ברכה ענקית. התחפה אצל חלק מהציבור בתחושה של בעיות, מתחושה של אולי מרת המצב פחות טוב. בעצם הפכו להיות, יום מושל הפך להיות אתגר לא מבוטל. יותר אנחנו רואים מירושלים, אלא ההתנהלות במדבר לאחר קריאת הים. אסור שדבר הזה יתשתש את המשמעות של קריאת הים, אסור שיתשתש את החשיבות של זה. אנחנו אומרים, אמרנו ביום עצמאות, פרק וזיין, מדובר שם על עירו ישם ישמח וכל אבלה כבצפיה, מחכם וישמואל ויתבנו חסדי השם. לפעמים זה כל כך בולט, כל כך חזק, כל כך מיידי, שהישרים רואים ושמחים, אין מה להתווכח, אין מה לנתח, ואבלה קפצה פיה, אין לה מה לומר, אין לה פשוט תגובה. אבל בהמשך הדרך, זה כבר לא כך ברור, לא כך פשוט. אז החכם שומר את הרושם העז הראשוני, מי חכם ישמור אלה, הוא שומר את זה, וגם בהמשך, כאשר דברים יותר מטושטשים, כל המשל של הרמב״ם, מורה נבוכים, של הברק שמירת היער, החכם שראה באור הברק את מבנה היער, הוא שומר את זה בראשו, ולאחר מכן מתקדם לאור התמונה הזאת. ולעומת זאת, האוויל, בשעת הברק, אין לו מה לומר, ולאחר מכן, הוא כבר לא מתבונן, הוא כבר לא שומר, והוא חוזר לסורו, הרושם נמחה, הוא חוזר לעולמו. אז ראשית, עלינו כמובן נפנים את המסר, התחושה הזאת, החוויה צריכה לעבוד, נמשיך לעבוד. אבל המשימה של נלות במדבר במשך מוטלת לפתחנו. וכאן רק אומר כמה בודדות לגבי המשימות הללו. עם ישראל זכה בארץ ישראל, זכה בירושלים בתור עם. הוא זכה בזה בתור יחידה שהקדוש ברוך הבטיח לעם אבינו לזרעו, דהיינו לעם ישראל, לא לקבוצות ולא ליחידים, ירושלים לא התחלקה לשבטים, נתנה לעם ישראל בתור עם. וממילא שומה עלינו לעשות כל מה שניתן לעשות בשביל שהעם כולו יחוש קרבה לירושלים, יחוש קרבה לערכיה ולמוקדים שבה. בעברית אחרת, אם עם ישראל משפחה אחת גדולה ונביא מדבר משפחות בית ישראל, עלינו להתנהל כמו כבי משפחה. כאשר בתוך המשפחה יש דעות שונות, יש כיוונים שונים, הניסיון לבוא לומר, זו האמת שלי ותו לא, אני צודק ואתה לא צודק, יביא כמובן להרס המשפחה. כאשר רוצים לנהל משפחה שתשמור על קשר וזיקה בין בני המשפחה, לומדים להכיל, ולהכיל עוד הפעם, ולהכיל עוד הפעם. ואם זה אומר שאתה בולע צפרדים שאתה לא מעוניין בהם, אתה עושה זאת למען שלמות משפחתך. וגם אם יש בן משפחה שלא בדיוק הולך בדרך שאתה מעוניין בה, אתה ממשיך לחבק אותו, לחפש דרכים לליבו. ככה עלינו לעשות לגבי ירושלים. חז"ל ומה בחגיגה מדברים על כך, בדיוק על הנקודה הזאת. אומרת הגמרא של דף כ"ב, מן תנא דחי של איבה, רבי יוסי היא. רבי יוסי מוכן להקל בדברים מסוימים בגלל חשש איבה, לא כלפי הגויים, זה לא מסכת עבודה זרה. מדובר במסכת חגיגה שעוסקת בעל הרגל, רבי יוסי מוכן לחשוש לאיבה בין יהודים. דתניא, אמר רבי יוסי, מפני מה הכל נמין את עד יין ושמן קיימות השנה, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו, ושורף פרה אדומה לעצמו. זה הדבר הכי קל בעולם, לבנות במה לעצמך, אני צודק, כל השאר טועים, רק הדרך שלי נכונה, רק הגישה שלי, רק אני יודע לצאת ירושלים, רק אני טהור, רק הפרה האדומה שלי תמימה ואין בה עול ואין בה מום, כל הפרות של כל האחרים יש בהם מומים ויש בהם טעויות והם לא טהורים, הם לא יודעים לצוד אותה, רק אני יודע. כל אחד יבנה במה לעצמו וישרוב פרה אדומה לעצמו, וזה כמובן יביא להרס העם, יביא לכיתות כיתות, יביא לכך שאיש בעצם לא מגיע לא הארץ לא העיר. אם מוצאים ישוע לעיר ועזרות, צריך לחשוש לאיבה. כשחושבים לאיבה, אז למרות שם הארץ לא בדרגה שלך, למרות שאתה יודע שאתה מבין יותר ממנו, אתה מעגל פינות, כי אתה מבין שאחדות העם מהווה שיקול מדרגה ראשונה, גם הלכתי וגם ערכי. ולכן רבי יוסי חושש לאיבה ומשקלל זאת כגורם הלכתי. כשחזל אומרים עיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים, הם לא מתכוונים חברים במובן של חבר'ה. חבר הכוונה אדם שדרגה רוחנית גבוהה יותר. ירושלים יכולה לעשות כל אחד לחבר לדרגה רוחנית גבוהה, אבל בתנאי שאתה תמצא את הנסיעות ללבבו. אם אתה רוצה שירושלים שלו יהיה מקום המקדש, הכותל, אתה לפעמים צריך לבלוע גם דברים אחרים, גם תופעות שהן לא בהכרח מקדש. אבל אם לא תיתן, אם לא תאפשר אנשים לזדות עם ירושלים, היא תיתן את התחושה שירושלים היא אך ורק קבוצות קבוצות, ורק מי שמתעטב בצלה של צדקות יכול להיכנס לירושלים, אם תהפוך אותה לעיר, אם תהפוך את ירושלים לבני ברק, תפסיד את מה שירושלים אמורה להיות. עיר שלא נתחקה לשבטים. יש ערך בשבטים, ויש ערך בשבטיות, אבל לא בעיר שאמרה שלנו כל ישראל חברים. ההזדהות של כל העם עם ירושלים אמורה להיות הזדהות עם הטוב המועיל שבה, וזה מחייב לחשוש לאיבה. זה מחייב להכיל ולתת לכל קבוצה את התחושה שזה, שהמקום הזה חשוב לה ושייך לה. במידה ונשכיל לעשות את זה, נוכל לבוא ולומר, נוכל לתת לאנשים את התחושה שמחוברים להיסטוריה היהודית, ובסופו של דבר גם משהו קדושה. בתשכ"ח זין אנשים הרגישו מחוברים במודע או שלא מודע לקדושת העיר. למדנו השבוע, בשבוע האחרון פה בסוגות בחולין, קדושת העיר בסופו של דבר קדושת השכינה. כשהעם מסביר מדוע הקדושה הראשונה לא בתהילה, מפני שהשכינה איננה בתהילה, הוא מדבר לא רק על הר הבית, הוא מדבר גם על כל ירושלים. כל ירושלים כלולה בקטגוריה הזאת ששכינה איננה בתהילה. אם אתה רוצה למצוא דרך שאנשים יחושו את זה, עליך לדאוג שהעיר תכיל את כולם. זה האתגר שמידע באמת לפנינו. לדאוג שהערכים שירושלים מסמלת, לדאוג שהיא תהיה עיר, שם ישראל כולו, כאיש אחד בלב אחד, מזדהה איתה, שמרגיש שייכות. במידה ונשכיל את זה, נוכל באמת לא רק לראות את קריעת ים סוף, נוכל להגיע למעין ממד הר סיני, שם ישראל חונים כאיש אחד בלב אחד. והדרך כאמור, זאת הכלה והכוונה, דרך שבו הערכים שאתה מאמין בהם אינך מוותר עליהם, אלא דואג לחנוך לנער על פי דרכו. זה יכול להיות נער ביולוגי, זה יכול להיות נער רוחני, זה יכול להיות נערים בעם שלך. אבל אם משתמשים בדרך של לחנוך לנער על פי דרכו ובבליטים את מה שיכולים למכור להם, אזי יש סיכוי טוב. אז לכן ביום הזה א' נודה על העבר, נזכור כאמור שמה שיכול להיות הצלה, הצלה גריידה, וגם זה דבר חשוב ביותר. אז א' נאמר, אילו לא הציל הקדוש ברוך הוא אותנו למדי המצרים והירדנים והסורים דיינו, ואילו הציל אותנו וביסס את אחיזתנו בארץ וסייג את תחושת האיום והסכנה דיינו, ואילו הציל אותנו וביסס אותנו והאיר את פניו אלינו וגילה את שכינתו כלפינו, אז כמובן דיינו. על אחת כמה וכמה תורה כפלה מכופלת למקום, שעם כל הבעיות שקיימות ונשארו, עדיין אנחנו הולכים בתוכי ירושלים, ועדיין המשימות והבעיות שיש לנו של חיבור העם כולו לעיר, הן בעיות שבשך 2000 שנה דורות רק חלמו על זה. שוב השם את סביבה עצמנו כחולמים, היו חולמים במאה ה-12, במאה ה-15 ובמאה ה-50 ובמאה ה-19, שהבעיות שהן יהיו הבעיות של איך לחבר אותם לירושלים, ומה הגיוני לעשות, מה לא הגיוני לעשות. ומעם הזה נזכור את העבר ונחשוב היטב על האחריות שמוטלת על כל אחד ואחד, ועל המשימה ואתגר. אזי עם הפנים קדימה כלפי חג השבועות נוכל לומר שאנחנו רוצים לבוא לירושלים, לעמוד במרגלות הר הבית ולומר כאיש אחד בלב אחד.